תודה לכבוד ראש הישיבה. אני פעם ראשונה בישיבה כאן, לא ביישוב, כבר בישיבה הגדולה, דיברתי יותר מפעם אחת. תודה לשושבין אלעזר שדאג שאגיע לכאן. ראש הישיבה ביקש ממני לומר שיחה. אני חשבתי לומר שיעור, אבל בעצם הבאתי לעצמי כאן שני שיעורים שמשלבים גם שיעור וגם שיחה. והיות ואנחנו נמצאים לפני ראש השנה, הרי הנושא הוא כמובן ראש השנה. ואני אתחיל בגמרא מפורסמת וידועה לכולם, רק אני אצטרך לגשת מפעם בפעם לקחת את זה. אני אסתדר. הנה הגמרא שמוכרת לכולנו, תזיין עמוד ב', מסכת ראש השנה, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. בינוניים תלויים ועומדים לראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. כולנו מכירים את קטע הגמרא הזה, ולו מתוך הברכה שמברך כל אחד את חברו בליל ראש השנה, לשנה טובה תיכתב ותחתם, ומוסיפים לאלתר לחיים טובים בספרם של צדיקים גמורים. אבל כאן מתעורר קושי, והקושי הוא קודם כל מן המציאות. לצערנו, כאשר אנחנו מסתכלים לאחור, לא כל הצדיקים הגדולים מאריכים ימים. תודה רבה. ולא כל הרשעים הגמורים ימיהם קצרים. שאלה נוספת, הרי צדיקים, בינוניים, רשעים, אם ניקח מבחינה סטטיסטית, רובם או בצד זה או בצד זה, או צדיקים או רשעים. בינוניים שיהיו ממש שווים, שכף המאזניים תהיה מאוינת, מאוזנת, ובדיוק אחד מול השני, יחסית נדירים. אם כך, יום הכיפורים נוגע רק לחלק קטן מאוד של העם. רובם מסיימים את הדין כבר בראש השנה. אז מדוע אנחנו מקדישים כל כך מאמץ בעשרת ימי תשובה ביום הכיפורים, כאשר רובם כבר נמצאים אחרי המשפט? ושאלה נוספת, באותה שואלים התוספות במקום, מגמרא במסכת קידושין, אם התחלתם כעת קידושין ודאי לא הגעתם לזה. אז הנה קידושין. בדף למתת עמוד ב' יש ברייתא שכתוב בכך. כל שזכויותיו מרובים מאבונותיו, מראים לו. כלומר, אדם שיש לו יותר זכויות מאשר אבונות, בעצם צדיק, דווקא מראים לו. רש"י אומר, מראים לו בעולם הזה לנקותו מאבונותיו, שיטול שכר שלם. כלומר, את העונש שהוא מקבל בעולם הזה, בכדי שלעולם הבא יבוא נקי. וכל ש... כן, ודומה, הברייתא כאן אומרת דברים חריפים, ודומה, כמי ששרף כל התורה כולה, ולא שייר ממנה אפילו אות אחת.
זה ציור מאוד מאוד קיצוני. מדובר באדם שזכויותיו יותר מאבונותיו. בעצם צדיק. מראים לו, אבל הברייתא לא מסתפקת במילה מראים לו, אלא נותנת תיאור שהוא נענש כל כך כמי ששרף כל התורה כולה ולא שייר ממנה אפילו אות אחת. אנחנו מזדעזים כאשר חלילה ספר תורה נופל. אנחנו מזדעזים זעזוע עמוק כאשר חלילה יש שריפה וספר תורה נשרף. אחד הקטעים המזעזעים בפיוטים של יום הכיפורים באילה הזכרה, על בסוף נשרף וספר תורה עמו. מדובר שם על מי מהרוגי מלכות. כן. ובכן כך דומה אותו אדם, ולהפך כתוב, אני קורא בברייתא, וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו, זאת אומרת רשע, מטיבים לו, ודומה כמי שקיים כל התורה כולה ולא חיסר אות אחת ממנה. רשי אומר מטיבים לו לשלם לו שכר מצוותיו בחייו כדי לתורדו מן העולם הבא. כלומר, הוא נחשב מבחינת עולם הזה כצדיק מוחלט. אם כך, מידת הדין הפוכה ממש ממה שאנחנו חושבים. צדיק נידון לחיים לא טובים, אני לא רוצה לומר חיים רעים, ואילו הרשע נידון לחיים טובים. בעולם הבא כמובן זה הפוך, אבל בעולם הזה זה המצב. ובכן, התוספות שואלים, והתוספות עונים על כך במסכת ראש השנה, וכל זה דקרי אחר גבי רשעים מיתה וגבי צדיקים חיים, כלומר לחיי העולם הבא. ובכן, מכוח הסתירה מן הגמרא בקידושין, אומרים התוספות שצדיקים גמורים לאלתר לחיים, הכוונה היא חיי העולם הבא. רשעים גמורים לאלתר למיתה, הכוונה היא לחיי העולם הבא. לא מדובר לגבי חיי העולם הזה. המערש"א בראש השנה מסביר בחידושי אגדות, אתם בוודאי יודעים שהמערש"א מודפס בשני סגרי אותיות, אותיות גדולות יותר, שגם הן קטנות למדי, זה חידושי הלכות. ואותיות קטנטנות שהן חידושי אגדות. כנראה לאגדה אדם מתאמץ יותר לעיין, אז גם אותיות קטנות הוא יסתכל ויראה. ובכן מסביר המערש"א, אני צריך להרים בכדי לראות את האותיות הקטנות, אומר המערש"א כך, הצדיקים במיטתם נקראו חיים, וההפך, הרשעים בחייהם קרואים מתים. כולנו מכירים את הדבר הזה, שהצדיק שמת הוא חיותו לעולם הבא. מה שהוא מת זה בעצם הוא מתחיל לחיות את העולם הבא, והרשע חייהם בעולם הזה אינה אלא במקרה, והיא מיטתה מוחלטת לעולם הבא. אומר המערש"א, על כן, כך הפירוש, צדיק ממש, בין אם נגזר עליו שיחיה בשנה זו, בין שנגזר עליו שימות בשנה זו, על מיעוט חטאו שבעולם הזה, הוא חיותו לעולם הבא. זאת אומרת, לא מעניין מה נעשה עם הצדיק בעולם הזה, בסופו של דבר, מה שנעשה איתו בעולם הזה, נועד להחיות אותו בעולם הבא. ואילו הרשע, בין שנגזר עליו שימות בשנה זו, ובין שנגזר עליו שיחיה בשנה זו, זוהי מיטתו לעולם הבא. כלומר, מה שהוא מקבל בעולם הזה, שכר או דברים טובים, זה במטרה של העולם הבא יהיה במצב של מיטה. ולזה כיוונו התוספות שכתבו, וכל זה דקרי אחא גבי רשעים מיתה וגבי צדיקים חיים, כלומר לחיי העולם הבא. ולכן, אומר לנו המהרש"א, שבעצם כאשר אדם מאחל לחברו בליל ראש השנה, לשנה טובה, תיכתב ותיחתם, ואומר את זה בכל הרצינות ובכוונה מלאה, הוא בעצם מקלל אותו. מה הוא אומר לו? שמענה, אתה צדיק, אני הרי מכיר אותך, ואתה לא סתם צדיק, אלא צדיק גמור. לכן יהיה לך עולם הבא נהדר. אבל מה לעשות? בעולם הזה ראינו בגמרא בקידושין, שאדם שזכויותיו מרובות מאבונותיו, מראים לו ודומה כמי ששרף את כל התורה ולא שייר אפילו עוד אחת. אז אני מאחל לך, כך אומר אדם לחברו, שתיכתב בספרם של צדיקים וגמורים, כלומר שיהיה לך רע בעולם הזה, רע בשנה זו, בכדי שתבוא נקי לעולם הבא. מה יאמר לו אותו חבר? עזוב אותי. תאחל לי להיות בספרם של רשעים, מה אתה מאחל לי להיות בספרם של צדיקים? אם אתה מאחל לי שנה לא טובה בעולם הזה, אני לא מעוניין בזה. קשה וקשה להבין את האיחולים בנוסח הזה, שזה נוסח שכולנו רגילים לומר אותו. קושייה נוספת, שגם אותה צריך להבין. מה פתאום דנים את האדם בראש השנה לגבי עולם הבא? הרי עולם הבא, כל אחד מאיתנו, בהגיע יומו, יעשו איתו את החשבון הכולל, לא של שנה אחת, אלא של כל השנים, ויראו מה מצבו, ויקבעו אז מה דינו לגבי העולם הבא. מה טעם לדון אותו מחדש כל שנה ושנה, כאשר הדין משתנה משנה לשנה, ולא הרי שנה זו כשנה קודמת, ולא הרי שנת תבשין סמך זין כהרי שנת תבשין סמך ח', וכך הלאה והלאה. מדוע לקיים את הדין שוב ושוב מדי שנה בשנה לדבר שיהיה אקטואלי עוד רק בעוד שנים רבות? כך צריך לקוות. אילו הדברים שקשים בדברי התוספות. חשבתי לעצמי אולי להסביר את הדברים בדרך זו. אני אביא דברים שאבי מורי זצ"ל סיפר על החפץ חיים, הוא גם למד אצלו. החפץ חיים, הרי לא צריך לפרט מי היה החפץ חיים זצ"ל. ועל החפץ חיים מספרים שנכנס אליו פעם תלמיד, ושאל אותו החפץ חיים, מה נשמע אצלך? ואמר אותו תלמיד, רבי, לא היה מזיק אם היה יותר טוב. אנחנו מכירים אגב גם את השאלה וגם את התשובה בנוסח הזה בלא מעט מקרים. אמר לו החפץ חיים, מי אמר לך שלא היה מזיק? בוודאי בשמיים בדקו ומצאו שקצת יותר טוב בעולם הזה יהיה קצת יותר רע בעולם הבא, שהרי כתוב וישמן ישורון ויבעת. לכן נתנו לך כמות כזו של עולם הזה שלא תפגע בחיי העולם הבא שלך. גם בנוסח של ברכת החודש שאנחנו אומרים מדי שבת שמברכים, למעט כידוע בחודש אלול שלא מברכים את ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מברך, מבקשים רשימה ארוכה של בקשות גשמיות, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות ועוד ועוד, אבל מגבילים את הבקשות הללו בחיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שתיוונו אהבת תורה ויראת שמיים. אומרים את זה פעמיים יראת שמיים, בכדי לומר שכל הבקשות הללו מותנות בתנאי שחלילה זה לא יפגע ביראת שמיים. אז אם כך, אפשר לפרש בדברי התוספות שאולי זו כוונתם.
הדין הוא בעצם לגבי חיי העולם הזה. אבל מתוך הספקלריה, מתוך מבט של חיי העולם הבא. לראות מה מצבו בעולם הבא עם תחילת שנת תבשין סמכת. אם מצבו בעולם הבא טוב יותר, אז אפשר לתת לו עולם הזה יותר נוח, יותר גדול. אם מצבו לגבי חיי העולם הבא פחות טוב, אז זה מחייב לתת לו גם עולם הזה במידה שונה. זה אולי אפשר לומר בדברי התוספות, למרות שזו לא משמעות דבריהם, ונראה עוד מעט שהגאון מבילנה בביאור הגר"א גם לא מפרש כך. על כל פנים, זו שיטת התוספות. יש כאן שיטה אחרת, שהיא שיטת הרמב"ן בתורת האדם. אתם יודעים, אולי כן ואולי לא, של הרמב"ן, הרמב"ן בנון סופית, שאותו אנחנו מכירים מפירושי התורה והגמרא. יש גם ספרים נוספים, הם מקובצים אגב בשני כרכים של כתבי הרמב"ן, שיצא בהוצאת מוסד הרב קוק, ואחד הספרים שם נקרא תורת האדם. זהו ספר שספר ממש, שעוסק בנושאים רבים. אחד השערים בתורת האדם נקרא שער הגמול, שבו עוסק הרמב"ן בעניין עולם הבא, והגמול בעולם הבא. ושם הרמב"ן עוסק גם בעניין אותו קטע במסכת ראש השנה, של רבי קרוס פדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. והרמב"ן, דבריו אגב מובאים בקיצור, ברן שעל הריף במסכת ראש השנה. ראש השנה לפניי, כן. הרי בסוף כל מסכת, כמעט כל מסכת, יש ריף. על הריף יש פירוש ארן, בדרך כלל ארן, יש מסכתות שבהם יש נימוקי יוסף, ובכן, ארן בראש השנה, הוא מביא את זה גם בשם הרמב"ן, גם בשם רבי ישעיהו הזקן, וכך מביא ארן. הוא מביא את התוספות, והוא אומר, ויאחי קשי הטובה, דאקם הצדיקים שזכויותיהם מרובים מאבונותיהם נכתבים למיתה, וכמה רשעים שאבונותיהם מרובים נכתבים לחיים. אלא, אומר הרן, עיקרם של דברים, כמו שכתב רבי ישעיה הזקן, וכך כתב גם הרמב"ן בשער הגמול, דצדיקים ורשעים בדין זה כאמר. כלומר, אין הכוונה לצדיק מוחלט, אלא הכוונה לצדיק יחסי. למה? אותם בני אדם שזוכים בדין מחמת איזו זכות נקראים צדיקים גמורים, שצדיקים גמורים הם בדין זה, ואף על פי שאבונותיהם מרובים מזכויותיהם. ורשעים להפך. הרן מביא דוגמה מן הפסוק בתורה שקראנו בפרשת כי תצא. אחרי שהתורה מדברת על עונש מלכות, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, והיה עם בין הכות הרשע. כולנו מכירים את הפסוק. האם התורה מדברת בצדיק מוחלט וברשע מוחלט? לא, מה פתאום? יכול להיות שזה שסופג את המלכות הוא צדיק, אלא מה, הוא חטא חטא אחד, ולכן נגזר דינו למלכות, הוא מקבל מלכות. התורה קוראת לו רשע. ויכול להיות שהשני הוא דווקא רשע, רק מה, בדין הזה הוא יצא צדיק. בקיצור, אומר הרן, צדיק ורשע, הכוונה היא לא באופן מוחלט, אלא הכוונה היא באופן יחסי, בדין הזה. ועל כן, כשכתוב צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים, אין הכוונה צדיק גמור באופן מוחלט, אלא מי שיצא דינו להצדיק או לזכות, בין אם הוא רשע, בין אם הוא צדיק. ורשע גמור, אין הכוונה רשע באופן מוחלט, אלא מי שיצא דינו לחובה, בין אם הוא צדיק, בין אם הוא רשע. זו הדרך שבה הרמב"ן מסביר את הדברים, וכפי שראינו, הר"ן, רבי ישעיהו הזקן, גם הם הולכים בדרך זו. בעצם גם לשיטת הרמב"ן, ואילו שמסביב לו אני אומר את הרמב"ן, משום שזאת השיטה העיקרית, יוצא שכאשר אדם מאחל לחברו, ושוב נעצום עיניים לרגע ונחשוב על האיחולים, לשנה טובה, תיכתב ותיחתם, לאלתר לחיים טובים, בספרם של צדיקים גמורים. מה בעצם אומר אותו אדם לחברו? ניקח את ראובן לשמעון, מה אומר ראובן לשמעון? שמן השמעון, אני ואתה יודעים שאתה רשע. רק דווקא בגלל שאתה רשע, יש לך סיכוי טוב יותר לזכות בדין. לכן אני מאחל לך שתיכתב בספרם של צדיקים, הכוונה היא הרשעים שזוכים בדין מחמת שמקבלים את שכרם בעולם הזה, ולכן אתה, ידידי הרשע, תיכתב בספרם של צדיקים, בכדי שתקבל את שכרך בעולם הזה, ובכדי שיפרעו ממך אחרי כן בעולם הבא. מה יאמר לו אותו שמעון לראובן? עזוב אותי, אל תאחל לי שום דבר, ואל תגיד לי שום דבר, לא רוצה, לא מדובשך ולא מעוקצך, אל תאחל לי לא רשעים גמורים ולא צדיקים גמורים, תגיד לי סך הכל שלום, תגיד לי אם אתה רוצה שנה טובה, ודי לי בזה, לא רוצה איחולים ממך. כן, הלכנו צעד נוסף. נראה עוד דבר. יש כאן שיטה מעניינת ברמב"ם וברייבד. הרמב"ם בהלכות תשובה, כן, אמנם זה לא דפוס שאני רגיל בו כל כך, אבל זה בסדר. בפרק ג' מהלכות תשובה מתחיל הרמב"ם קטע שבוודאי רבים מכירים. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. כך מתחיל הרמב"ם. מי שזכויותיו יתירות על עוונותיו, צדיק. ומי שעוונותיו יתירות על זכויותיו, רשע. מחצה למחצה, בינוני. הנה הגדרה, מי הוא צדיק, מי הוא רשע, מי הוא בינוני. וכן המדינה, זאת תוספת ברמב"ם. אם היו זכויות כל יושביה מרובות על עוונותיהם, הרי זאת צדקת. ואם היו עוונותיהם מרובים, הרי זו רשעה. וכן כל העולם כולו. מעניין, צדיק ורשע. זה לא רק על האדם, אלא גם על המדינות בו יאמר, איזו לחיים ואיזו לסובה וכולי, כולם ובריות בו ייפקדו, להזכירם לחיים ולמוות. אז הדין הוא על היחיד, הדין הוא גם על הציבור, על הכלל. והרמב"ם ממשיך, בהלכה ב', אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו, שנאמר על רוב עוונך. וכן מדינה שעוונותיה מרובים, מיד היא עובדת, שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה. וכן כל העולם כולו, אם היו עוונותיהם מרובים מזכויותיהם, מיד הם נשחטים, שנאמר וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ. זה אמור הרי על דור המבול. אז תשאלו איך העולם מתקיים. הרי אנחנו מכירים את העולם שלנו. אנחנו מכירים גם את המדינות. לומר שהעולם רובו צדיקים, קשה לומר. לומר שהמדינות, לא מדבר על מדינת ישראל, בואו נדבר על הגויים, יותר קל לדבר עליהם. לומר שם שרובם צדיקים, לא בדיוק הייתי אומר. איך העולם מתקיים? ממשיך הרמב״ם ואומר, ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והאבונות, אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה אבונות, שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, ויש אבון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. זאת אומרת, לא הולכים מבחינה מספרית, אלא הולכים לפי האיכות של הזכויות ושל האבונות. אנחנו יודעים שיש מצבים שבהם הזכות שעושה האדם נחשבת לזכות לא גדולה, ויש מצבים שבהם עבירה שאדם עושה נחשבת לעבירה גדולה. כולנו מכירים בפרקי אבות, לפום צערה אגרה, השכר לפי הצער, מיד נראה. הוא ממשיך הרמב״ם, ואין שוקלים אלא בדעתו של כל דעות, והוא היודע איך עורכים הזכויות כנגד האבונות. כלומר, אנחנו לא מסוגלים לשקול איזו זכות גדולה יותר, איזה אבון גדול יותר, כל דעות לבדו הוא היודע. אם נצייר את הדברים במושגים שלנו, ככל שיש קושי גדול יותר לקיים מצווה, ככה שכר גדול יותר. ככל שיש קושי גדול יותר לעבור עבירה, השכר גדול יותר. ככל שקל יותר לקיים מצווה, מקבלים כמובן שכר, אבל לא שכר כל כך גדול. ככל שקל יותר לקיים עבירה, אז כמובן ההתנגדות של האדם לעבירה היא יותר קטנה, במקרה כזה גם העונש בדברים האלה הולך באותה מידה. אם ניקח דוגמה במושגים של הרב דסלר זצ"ל במכתב מאליהו, נאמר היצר הרע לא יבוא לאף אחד מאיתנו ויאמר לו, שמע, הבוקר אל תניח תפילין. מה אתה צריך כל יום? מספיק שתניח 6 פעמים בשבוע, פעם אחת תוותר. האם היצר הרע יכול לבוא למישהו מאיתנו ולומר לו דבר כזה? הרי על הסף נזרוק אותו דרך החלון. אין לו שום התחלה של סיכוי אצל אף אחד מאיתנו. הוא נאמר, יבוא היצר ויאמר, אל תתפלל היום תפילת מנחה או ערבית, תסתדר בלי זה. זה דבר שלא יעלה על הדעת אצל בחור שלומד בישיבה. יש מקומות לצערי שזה כן עולה על הדעת. יש דברים, נאמר, אם יבוא היצר ויאמר, ביום הכיפורים אנחנו נמצאים ליד איזושהי חפיסת שוקולד, אף אחד לא רואה. יבוא היצר למישהו מאיתנו ויאמר, כך תבליט אחת של שוקולד, אף אחד לא יראה, אף אחד לא יודע, תאיר את עיניך, תשיב את רוחך. אין סיכוי ליצר הרע, כך אני מאמין בדברים מן הסוג הזה. פשוט אין סיכוי. בקיצור, האפשרות של התנגדות לדבר כזה היא כל כך גדולה שליצר אין סיכוי. כשהרמב״ם מדבר על זכות שהיא כנגד כמה אבונות, או אבון שהוא כנגד כמה זכויות, תלוי מהי ההתנגדות הפנימית שיש לאדם לאותו דבר, לאותו עניין. והשיקול הזה הוא בדעתו של כל דעות בלבד. אני לא אומר לכם במכוון דברים, עבירות שאדם דש בעקיביו והיה עקב תשמעון, וכל אחד ואחד יודע מהם הדברים שהוא נכשל בהם בקלי קלות. אני לא צריך לפרט. על כל פנים, הרמב״ם בא להסביר לנו איך קורה שאחרי ראש השנה ויום הכיפורים יש צדיקים שהולכים לעולמם ויש רשעים שמאריכים ימים. מהי תשובת הרמב״ם? לא מי שאתה חושב שהוא צדיק הוא באמת צדיק, ולא מי שאתה חושב שהוא רשע הוא באמת רשע. יכול אדם להיראות בעיניך כרשע גמור, מחלל שבת ועושה כל מיני עבירות, אבל אותו אדם עשה זכות גדולה, נגיד במלחמה מסר את נפשו והציל אחרים. זו זכות ענקית ששוקלת כנגד הרבה 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 עבירות. ולכן אותו אדם בדיני שמיים נחשב צדיק. ולהפך, יכול להיות צדיק גדול שעשה עבירה בסתר או בגלוי, ואותה עבירה היא עבירה כזו שבמדרגה שלו, 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 הרי הקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים כחוט השערה, היא עבירה חמורה. לכן אותו אדם, למרות הרקורד המרשים של צדיק גמור, הוא לא בדיוק צדיק גמור. זו הדרך של הרמב״ם. לרייבד בהשגות, יש פה השגות של הרייבד, הוא מסיק כך. אמר אברהם, אתם יודעים שכל השגה של הרייבד מתחילה במילים א' א'. א' א' זה אמר אברהם, רבי אברהם בן דוד, זה הרייבד הרי. אמר אברהם, לא כמו שהוא סובר, שכשאמרו רשעים נחתמים לאלתר לביתה שמיד מתים. כלומר, לא כמו שהרמב״ם סובר, שווי נוחם, כי יש רשעים חיים הרבה. כלומר, הרייבד שואל את אותה שאלה, אלא נחתמים לאלתר שלא ימלאו ימיהם שני הדור שנגזרו עליו. ועיקר דבר זה ביבמות. אני בטעות ביקשתי מסכת נדרים, ואני מבקש מסכת יבמות, אם אפשר להביא. יבמות, הרי כעת סיימנו בדף היומי, אז עדיין המסכת נמצאת. אז הנה במסכת יבמות, בדף נון, במתת עמוד ב' נון עמוד א', סוף פרק החולץ, מובית ברייתא, דתניא, את מספר ימיך המלא, אלו שני דורות. מה זה שני דורות? רש"י אומר, שנים שפוסקים לאדם בשעת לידתו. כל אחד בא לעולם עם קצבת שנים. זכה משלימים לו, כלומר הוא ממלא את כל קצבת השנים. לא זכה, פוחתים לו. פוחתים לו מן הקצבה, דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים, זכה מוספים לו, לא זכה, פוחתים לו. כלומר לשתי הדעות, בין לדעת רבי עקיבא, בין לדעת חכמים, לא זכה, פוחתים לו. אם זכה, מחלוקת, משלימים לו או מוסיפים לו. אומר הרייבד, מה שכתוב, צדיקים לאלתר לחיים, רשעים לאלתר למיתה, זה לא מדובר בטווח המיידי, אלא מדובר בטווח הארוך של קצבת החיים. האם קוצצים לו את קצבת החיים, או משלימים לו אותה, או מוסיפים לו עליה. תלוי בהתאם לשתי הדעות, אבל זה לא מתבטא באופן מיידי. זו שיטת הרייבד להסביר את הדברים. כמובן, לדעת הרמב״ם והרייבד, כאשר מאחלים לשנה טובה תיכתב בספרם של צדיקים גמורים, פה אין לנו בעיה. בספרם של צדיקים גמורים, לרמב״ם הכוונה היא שמספר הזכויות, או האיכות של הזכויות, תהיה כזאת, שתכתוב אותך בספרם של צדיקים גמורים, ולדעת הרייבד הכוונה היא שתשלים את קצבת חייך, או שיוסיפו על הקצבה בהתאם למחלוקת בין רבי עקיבא לחכמים. אז דיברנו עד עכשיו על ארבע שיטות, תוספות, רמב"ן, רמב"ם ורייבד. עכשיו נראה את השיטה החמישית, והיא שיטת הגאון מבילנה. זו שיטה מעניינת. שולחן ארוך כבד.
חושב שהכוס מסתכנת, צריך להזיז אותה. הכוס מכאן. גם את המכשירים אני פוחד פחות שמשהו יבוא לנו. מביא הרמה, הגה ונוהגים שכל אחד אומר לחברו לשנה טובה תיכתב. כך אומר הרמה, וזה המקור למנהג שלנו לומר לשנה טובה תיכתב. המגן אברהם מאיר על הרמה, תיכתב, אומר המגן אברהם, ותיחתן. כלומר, לא להסתפק לומר לשנה טובה תיכתב, אלא לומר גם ותיחתן. וכן נכון שיחזיקו לצדיק שנחתם לאלתר לחיים. כלומר, למה לומר חצי ברכה? לומר ברכה שלמה, תיכתב ותיכתב. בא הגאון וחולק על המגן אברהם, ואומר, בליל ראש השנה נאמר רק לשנה טובה תיכתב, בלי ותיכתב. והנה הגאון, כי הדבריו הרי תמיד קצרים, ואנחנו נראה את הדברים עם הראיות שהוא מביא. אומר הגאון, כי מה שנאמר שם, אם עיינתם אי פעם בדברי הגאון מווילנה, יש פה הרבה וכולי, צריך להשלים, הוא רק מביא תחילת דבר וסומך על המעיין שיבין את ההמשך. כי מה שנאמר שם שלושה ספרים נפתחים, מה שהגמרא שראינו, היינו לחיי העולם הבא כמו שכתבו התוספות שם. ודלא כהרן, לא כדעת הרן שכתב לעולם הזה, וצדיקים ורשעים בדינם כאמר. וכאן מביא הגאון את הראיות שלו. ראשית הוא אומר, בדף תזיין עמוד א' כתוב בראש השנה, ואדם נידון בראש השנה, וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. אז זה כתוב ואדם, זה כולל כל אדם. אין הבדל צדיקים, רשעים, בינוניים, כולם בראש השנה ייכתבו, כולם ביום צום כיפור ייכתבו. ועוד ראיה מביא הגאון. במשנה בראש השנה שם בתזיין עמוד א' כתוב בארבעה פרקים העולם נידון, משנה שבוודאי מוכרת לכם, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ובחג, הכוונה חג הסוכות, נידונים על המים. אומרת הגמרא, ברייתא דאתניא, תבואה שאירה בה קרי או אונס. קרי בתבואה, הכוונה כמובן מקרה רע, רשי אומר כגון ברד או שידפון. תבואה, מתי נידונים על התבואה? בפסח. ובכן תבואה שאירה בה קרי או אונס, קודם הפסח נידונת לשעבר, לאחר הפסח נידונת להבא. כלומר, אם קרה בתבואה מקרה רע, לאחר הפסח, מתי נגזר דינה? בפסח. אבל אם קרה בקודם הפסח, אז זה שייך לגזר הדין של פסח שעבר. ברור. הלאה. אדם שאירה בו קרי או אונס. קרי גם כאן הכוונה, כמובן, מקרה רע חלילה קרה לאדם, איזושהי צרה או אונס, קודם יום הכיפורים, נידון לשעבר, לאחר יום הכיפורים נידון לעבר. כלומר, אם קרה לו בין ראש השנה ליום הכיפורים, זה שייך לגזר הדין של תבשין סמך זין. אבל אם קרה לו לאחר יום הכיפורים, זה שייך לגזר הדין של השנה החדשה תבשין סמך ח', שיהיה גזר הדין לטובה.
אומר הגאון, מה פתאום? אדם שקרה לו משהו בין ראש השנה ליום הכיפורים, הרי תלוי ראשית אם הוא צדיק גמור או רשע גמור. אם נניח הוא רשע גמור, אז הוא כבר סיים את הדין שלו בראש השנה. ואם קורה לו משהו בין ראש השנה ליום הכיפורים, זה כתוצאה מגזר הדין של תבשין סמחת, ולא מגזר הדין של תבשין סמח זין. אז למה אומרת הגמרא, אדם שירה בו קרי או אונס קודם יום הכיפורים, נידון לשעבר? מה פתאום? למה לא נגיד שזה גזר דין של השנה החדשה? אלא, וכאן אני קורא את דברי הגאון מן הכתב, אלא, אומר הגאון, דחיי עולם הזה שווים בכל אדם. כלומר, לגבי חיי העולם הזה, אומר הגאון, כולם בראש השנה יכתבו, וכולם ביום צום כיפור יכתבו. אלא דאף על פי שנכתב בראש השנה, אם חוזר בעשרת ימי תשובה, נקרא הגזר דין, ונכתב ונחתם ביום הכיפורים לטובה. וזהו התועלת דינו נחתם עד יום הכיפורים, וזה שנאמר שב בינתיים, וזה שמבקשים בעשרת ימי תשובה, וכותבינו לקרא גזר דין, ויכתבינו לחיים. כלומר, אומר הגאון, ישנם שני דינים בראש השנה. דין על חיי עולם הבא, כמו שכתבו התוספות, וזה יש הבדל בין צדיקים, רשעים ובינוניים, ודין על חיי העולם הזה, שבזה כולם שווים, כולם בראש השנה יכתבו, כולם ביום צום כיפור יכתבו. וממילא, כשאדם מאחל לחברו לשנה טובה תיכתב, לא ותיכתב, משום שהחתימה של האיחול על מהו על חיי העולם הזה, והחתימה של כולם היא ביום הכיפורים. אז מה לומר ותיכתם עכשיו? אין ותיכתם. קיצורם של דברים, ראינו כאן חמש שיטות. שיטת התוספות, צדיקים, רשעים ובינוניים לחיי עולם הבא. שיטת הרמב"ן, שמדובר כאן לגבי צדיקים ורשעים בדין זה. שיטת הרמב"ם, שמדובר בצדיקים ורשעים לפי האיכות של המצוות ושל האבונות, וזה רק בשיקול דעתו של כל דעות. שיטת הרייבד, שמדובר לגבי שני חיים שנגזרו לו, קצוות החיים שנגזרה. ושיטת הגאון, ששני דינים, דין לגבי חיי העולם הזה, שבו כולם שווים, כולם בראש השנה יכתבו, כולם ביום צום כיפור יכתבו, ודין לגבי חיי העולם הבא, שבו יש הבדל בין צדיקים, רשעים ובינוניים. אם כך, הייתי מציע תיקון בנוסח הברכה. קודם כל, כל אחד צריך לברך את חברו בלב שלם, ובאמת ברצון אמיתי שלחברו יהיה את הדברים הטובים ביותר, בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. הקדוש ברוך הוא כבר הסתדר איך לתת לו גם עולם הזה וגם עולם הבא. אז הנה, אם נאמר את נוסח הברכה בלי החלק האחרון, לשנה טובה תיכתב, זה הרי מה שאומר הרמ"א, בלי להוסיף בספרם של צדיקים גמורים. למה? אם אני מוסיף בספרם של צדיקים גמורים, אני מסבך אותו עם תוספות ועם הרמב"ן ועם האחרים, ומי יודע אם אני מקלל אותו או מברך אותו. שהרי אם אני אומר לו בספרם של צדיקים גמורים, לפי התוספות, אני שולח אותו לקבל כל טוב בעולם הבא, ובעולם הזה אני מאחל לו חלילה את הדברים ההפוכים. אז למה לנו לומר את הנוסח שלא כתוב בהלכה? אמנם במחזורים, אינני יודע, לא בדקתי בכל ההוצאות, יש מהם שמופיע הנוסח כולו בעריכות, ויש כאלו שמקפידים לומר את הנוסח מאחל ועד קלה. אבל היות וראינו שיש כאן מחלוקת גדולה בין הראשונים, למה לאחל איחול כזה שיכול לגרום צער או נזק לאותו חבר? הרי אנחנו מקווים שהייחולים שלנו באמת יתגשמו. אז למה לא נשתמש בנוסח הקצר והפשוט לשנה טובה תיכתב? הגאון אומר לא לומר ותיחתם, המגן אברהם אומר כן לומר ותיחתם, תנהגו איך שאתם רוצים, תגידו ותיחתם, לא תגידו ותיחתם, הנוסח שמופיע ברמה לשנה טובה תיכתב. ואני אאחל לכולכם לשנה טובה תיכתבו. ובעזרת השם תיחתמו כאשר יגיע מועד החתימה. עכשיו את ההמשך בספרם של צדיקים גמורים, אך ורק עם ספרם של צדיקים גמורים. יועיל לכם גם לגבי חיי עולם הזה וגם לחיי עולם הבא. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שנה טובה ומתוקה. אנחנו הרי רגילים לאכול בראש השנה דברים מתוקים, בכדי שהתנועה החיצונית של אכילת הדברים המתוקים תשפיע גם כן למעלה, שהשנה תהיה טובה ומתוקה, למרות שלדעת הרופאים מתוק זה לא תמיד בריא, אבל שנה מתוקה זה תמיד בריא, תמיד טוב, ותפוח בדבש זה דבר יוצא מן הכלל. אז תזכו להצלחה בגשמיות וברוחניות, ואני תמיד מוסיף שהגשמיות לא תפגע ברוחניות, והרוחניות לא תפגע בגשמיות, ואפשר באמת לקבל את שני הדברים גם יחד, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של כלכלה, חיים של עושר וכבוד, יחד עם חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שתאיבנו אהבת תורה ויראת שמיים, ותודה רבה ושנה טובה ובשורות טובות לכולם.